המודדים, הפודקאסט. שיח על אנשים, קנאביס ומה שביניהם.
שלום וברוכים הבאים למתמודדים הפודקאסט. בכל פרק נביא סיפור אישי ומרגש של אדם שמתמודד עם אתגר רפואי ומשתמש בקנאביס רפואי כדי לטפל בעצמו. אני יובל אריאל מקבוצת בזלת, והיום יש איתנו כאן את יאן. יאן בחור מקסים, שאנחנו לא מכירים הרבה מאוד זמן, אבל הוא ברגעים אלו ממש מצטלם למתמודדים הסרט, שהולך לצאת אי שם במהלך השנה הקרובה או השנה הבאה. למה יאן בחור מאוד מיוחד? כי יאן גם סובל מאיזושהי מחלה שלא כל כך רואים עליו שהוא סובל ממנה. הוא יחסית נחשב לאדם מאוד צעיר, שהתגלה לו בגיל מוקדם. הבעיה הזאת, התסמונת, איך אנחנו נקרא לה?
נקרא לה מחלה.
המחלה הזאת. אבל יאן מתמודד עם המחלה באמצעות כל מיני דברים, ולא רק קנאביס. ובכללי ליאן יש סיפור מהמם, אז אלן.
שלום יובל, שמי יאן, בן 34, מרחובות, מתמודד עם סכרת נעורים ו-ALS. סכרת נעורים זו מחלה מחלה כרונית שאני מתמודד איתה בהצלחה וחי איתה.
באיזה גיל כבר הובחנה לך הסכרת?
הסכרת הובחנה אצלי בגיל 16, כשאני בתיכון, בכיתה י', פעיל מאוד מבחינה ספורטיבית. יום אחד אני הולך לבדיקות שגרתיות אצל רופאת המשפחה שלי, והיא רואה שאני קצת חיוור. אני זוכר שבחודשים האחרונים לפני אני מרגיש שאני תמיד צמא, תמיד רוצה לישון, והלכתי אליה לא מהסיבה הזו, מסיבה אחרת שאני כבר לא זוכר אותה כרגע, והיא רואה שאני קצת חיוור, שולחת אותי לבדיקת דם. הבדיקה מראה שהערך של הסוכר הוא מאוד מאוד גבוה, עד כדי כך שהמכשיר בדיקה בקופת חולים לא רואה את המספר. אני חוזר אליה עם התוצאה, ומשם אתה מתחיל להתגלגל לתוך הסיפור הזה שנקרא סכרת נעורים, מתחיל ללמוד מה זאת המחלה הזו, לא הכרתי אותה לפני, ואתה מתחיל להתמודד איתה, ואתה מתמודד איתה יפה, כי זו מחלה כרונית, אנשים חיים איתה.
אולי זה השלב שבו אנחנו גם מדברים על הריצה שלך בעצם, שהייתה בחיים עוד לפני הגילוי, שהתחלת בעצם, נכון, להתאמן בריצה?
נכון. אני התחלתי עם הריצה קצת לפני הגילוי של הסכרת, תמיד הייתי פעיל בסוגי ספורט אחרים, אבל התחלתי את הריצה קצת לפני גילוי הסכרת, ואחד הדברים שאני זוכר שאמרו לי בבית חולים, שהשילוב של ספורט וסכרת הוא ממש מעולה, ואנשים שפעילים הם בריאים יותר מבחינת הסכרת, וככה עשיתי.
כך היה.
כך היה, וכך היה לפני, וכך היה עוד יותר אחרי. המשכתי עם הריצות, בנוסף הייתי עושה תרגילי כוח, וזה משהו שהיה חלק מהיום-יום שלי, מהשגרה שלי, מהכיף שלי, שאחר כך הפך גם למקצוע שלי.
ובעצם היה איזה רגע לא פשוט בדרך שהבנת שאתה בעצם לא תוכל להתגייס, נכון? בעקבות הגילוי של הסכרת?
נכון, אני רציתי לעשות שירות צבאי משמעותי עבורי, רציתי להיות קרבי, רציתי ללכת לשייטת, תמיד היה לי את החלום הזה בראש, והסכרת קטעה את החלום הזה, כי סוכרתי לא יכול לשרת בשירות קרבי. היום אני מבין את זה, אז כעסתי קצת יותר על המערכת. אני קיבלתי את זה, יכלתי לבחור להתנדב לצבא, אבל בחרתי בדרך השנייה שזה ללכת להתחיל לימודים בגיל יותר צעיר, כי מתוך מחשבה שאני חשבתי שהשירות הצבאי שאני יכול לתרום בזה שאני סוכרתי, ובתנאים שהצבא הציב לי אז, אז העדפתי ללכת לתחום הלימודים ולא להתגייס לצהל.
אז בעצם היה, אם אני ככה מנסה להסביר לשומעינו את, את, את הציר זמן שלך יותר טוב, אז בעצם היה לנו, כאילו, אתה בערך בן 18, כל החברים שלך חוזרים בסופאשים עם חוויות מהצבא וכאלה, ואתה, החוויות שלך זה מהעבודה ומהלימודים, אתה קצת מתחיל להרגיש קשור, לא קשור, מה? תספר לי על החוויה הזאת של פתאום מוחרג ואני עושה פה מרכאות כפולות.
נכון, תראי, כשאתה חוזר ונפגש עם חברים בסופאשים וכל השיח הוא סביב הצבא ואתה לא חלק מהשיח הזה, אז כן, זה, יש פה איזושהי עקיצה כזאת, אבל אני חושב שאני די השלמתי עם זה. אין ספק שאם הייתי עושה שירות צבאי הייתי אולי יען אחר היום עם יותר חוויות וסיפורים, אבל זה מה שהכתיב לי הדרך, ואני לא מתנצל שהלכתי ללמוד בגיל צעיר, אז חוויתי חוויות אחרות בתחום הזה.
או שלא, אני חייבת להגיד, או שדווקא, כאילו, עוד מעט סיפור החיים שלך גם מוכיח את, את העובדה שכל מה שקרה, קרה בדיוק כמו שהוא צריך לקרות, אבל יש פה, יש פה אולי חוויה ששוב, במרכאות כפולות, הפסדת, אבל הרווחת הרבה מאוד דברים אחרים. כאילו, משם אתה בעצם מגיע לווינגייט, נכון?
נכון, משם אני מגיע ללימודי תואר ראשון בחינוך גופני, שזה בעצם מה שאני הכי אוהב לעשות, ולעבוד עם ילדים זה גם היה, נשמע לי מאוד מעניין, וזה הכיוון שרציתי, לפתח את הידע שלי בתחום הספורט והתזונה, ושם חשבתי שאני יכול לעשות את זה, וזה היה מבחינתי הדבר הנכון לעשות באותה נקודת זמן. היה לי, הלימודים בווינגייט היו בשבילי כאילו סימן מאוד מאוד גדול בחיים שלי. אני חייתי שם והתנהלתי כמו ספורטאי ולמדתי מהטובים ביותר וראיתי את הטובים ביותר. זה זכות להיות עבורי להיות שם בתור סטודנט ולחוות את כל מה שחוויתי.
פתאום העולם הזה, שהתחלת אותו אי שם בגיל 15, כילד שמתחיל לעשות ספורט, פתאום אתה לא ילד שעושה ספורט, חייך הם ספורט, נכון?
נכון מאוד, אני, כמו שעכשיו אמרתי, אני התחלתי להתנהל גם מבחינת התזונה, וגם מבחינת האימונים, ושעות שינה, והלימודים ברקע, הכל, התנהלתי כמו ספורטאי, כי אתה גם חייתי בחממה הזו שם, בווינגייט, בשנה הראשונה הייתי במעונות, וגם בשנה האחרונה חזרתי למעונות, וזה חוויה מבחינתי, בתור מישהו שאוהב ספורט, לחוות את זה, זו זכות, ו...
מהמם. אז בעצם בגיל, איזה גיל אתה מסיים בווינגייט בערך?
בסביבות גיל 23-24.
23-24, זאת אומרת כזה, בין 18 ל-23-24, יש גם עבודה, יש גם התעמקות בספורט, ויש גם את הלימודים בווינגייט.
נכון.
אתה יוצא מהלימודים?
אני יוצא מהלימודים, וגם תוך כדי הלימודים אני כבר מתחיל לעבוד בתחום, כי אתה כבר צובר במהלך הלימודים, שנה א', ב' וג', כבר תעודות, שאתה כבר יכול להתחיל לעבוד בתחום ולאמן.
תגיד לנו מה זה אומר לעבוד בתחום.
לעבוד בתחום זה אומר שאתה מתחיל לעבוד עם ילדים בחוגי אתלטיקה, או שאתה מתחיל לעבוד בגני ילדים בתור מורה לספורט, או שאתה מתחיל לאמן אימונים אישיים בתור מדריך כושר. זה מה שנקרא מבחינתי לעבוד בתחום, וזה גם כבר התחלתי לעשות את זה כבר במקביל ללימודים, בעיקר בשנים ג' וד', שאני כבר לקראת סיום הלימודים.
וכשסיימת את הלימודים בעצם התחלת לעבוד איפה? כאילו...
כשסיימתי את הלימודים התחלתי לעבוד בתור מאמן ריצה במועדון ריצה, ובמקביל עשיתי עבודה עם ילדים בחוגי אתלטיקה.
וזה בעצם שם העולם של הריצה שלך התקבע יותר, נכון? ממה שאני זוכרת מהסיפורים, מהשיחות שלנו, הריצה היא חלק מאוד מאוד משמעותי.
הריצה קיבלה שם עוד משמעות, שזה אני כבר לא רץ בשביל עצמי, אני מאמן אנשים אחרים באג'נדה שלי, במה שלמדתי בווינגייט, ובעיקר באני מאמין שלי, עם הנקודות מהבחינה המקצועית שלמדתי בווינגייט.
אוקיי, ואז... אתה ממשיך וממשיך להתגלגל, כבר באיזשהו שלב אתה פותח מועדון ריצה משל עצמך, נכון?
נכון, אני מתחיל לעבוד ולצבור ניסיון, ואני רואה שאני אוהב את התחום הזה, וזה עושה לי טוב לאמן את האנשים ולראות את ההצלחות שלהם, איך הם מצליחים ממצב שהם לא רצים בכלל, מגיעים ל-10 קילומטר, ולא עוצרים שם, ממשיכים לחצי מרתון, שזה 21 קילומטר, והרבה מטענים שלי גם עשו מרתון שלם, שזה 42 קילומטר.
וגם אתה עשית מרתון שלם.
וגם אני עשיתי, אני לא יכולתי לאמן למרתון לפני שאני חווה את זה על בשרי. יש אנשים שעושים את זה, אבל אני, זאת הייתה האני מאמין שלי.
איזה יופי. וזה מדהים, כי כאילו בעצם, אתה אומר, כאילו קצת תיארת לי עכשיו סרגל מאמצים של מתאמן, שככה מתחיל לעלות ולעלות ולעלות, אבל בעצם במקום המקצועי הלא פיזי שלך, גם אתה מתחיל. זאת אומרת, אתה מתחיל לאמן, אתה מתחיל לתפוס תאוצה, אתה פותח מועדון משלך, אתה מתחיל לגייס עובדים כבר שעובדים אצלך, כי יש ביקוש, נכון?
נכון, אני מתחיל לאמן, ואני רואה שזה גדל, ואני אומר לעצמי שהדבר הנכון לעשות הוא להעסיק מישהו שיאמן ביחד איתי. כי רציתי גם לעשות עוד דברים אחרים, שזה גם לעשות את האימונים האישיים, רציתי לטעום מכל העולמות האלה, וזה היה מבחינתי הכיף שלי.
נעמם.
לגוון בעבודה, כאילו גם אישי אחד על אחד, גם מול ילדים וגם מול מבוגרים.
אוקיי, ואז אני רוצה לקחת אותך לנקודה שבה אתה ילד, בן 26, מתאמן למרתון שני כבר, ואז יש שם איזה רגע שהוא זכור לך מאוד, נכון? בוא נחלוק אותו.
במהלך האימונים למרתון השני, כפי שציינת, אני מתחיל להרגיש אחרי בערך כ-30 קילומטר כאב חד בכתף, כאב בלתי מוסבר שאני רץ על הרגליים, הנשימה בסדר, הרגליים פיקס, והכאב הוא חד בכתף. זה כאב ש... היום אני מבין אותו, אבל אז אני, לא הייתה לי שום הבנה לגביו, והוא פשוט עוצר אותי ומונע ממני להמשיך את הצעד הבא בריצה, ברמה הזו.
וואו. כאב כאילו, אתה יכול לתאר לנו אותו עוד? מה זה כאב חד? סכין כאילו? פתאום תקירת סכין, בשריר, בעצם, איך כאילו די תנסה רגע?
אני אנסה, קצת קשה לי לתאר את זה, אבל זה הרגשה כאילו, היום אני מבין את זה, אבל זה הרגשה ש... כאילו משהו נחבא שם, והגוף לא יכול להמשיך את התנועה הבאה.
וואו.
וזה כואב לרגע, אבל ברגע שאתה עוצר, הכאב נרגע. הוא אומר לך כאילו, אם לא תעצור ותנסה להתאמת איתי, אז תמשיך להרגיש את הכאב. זה מה שאני זוכר מזה.
וואו. זה מפחיד, זה נשמע מפחיד. זה כאילו מישהו שרץ ולא מכיר את כזה. מה פתאום קורה לך כשאתה קולד את הכאב? אתה הרי מתעסק בגוף שלך עשור?
אני מתעסק בגוף ואני מכיר כל שריר ושריר בגוף שלי וכל תנועה ואני חווה את זה בפעם הראשונה, לא משהו שהכרתי לפני, ואני מתחיל לבדוק את זה, לבדוק מה המקור של הכאב, כי אני רואה שזה משהו שהוא חוזר, הוא חוזר בעיקר אחרי ריצות ארוכות יותר, שהגוף כבר שעתיים וחצי בתוך הריצה, 3 שעות בתוך הריצה, וזה מה שאני מתאר גם לחברים שלי למקצוע וגם לאנשי רפואה, פיזיותרפיסטים.
אוקיי, ומה בעצם קורה ברגע הזה? זאת אומרת, אתה מתחיל ללכת לשאול אנשים, רופאים, איך אתה מתמודד עם הדבר הזה? כרגע יש כאב, אנחנו לא מכירים אותו, יש לי עוד שנייה מרתון. מה אתה עושה? אתה הולך שנייה לרופא משפחה? מה, כאילו?
אני מתחיל את הבדיקות, אבל אני בשום שלב לא מפסיק את האימונים למרתון, כי אני לא, מבחינתי כל עוד, הרגליים בסדר, וזה ריצה שהיא פעם בשבוע, ואני גם אומר לעצמי בראש שזה כבר מרתון שני, והגוף מכיר את ההרגשה, אז לא הייתה לי שום מחשבה, או אני אעצור את האימונים עכשיו, ואני אבדוק את זה, אבטר על המרתון הזה. לא הייתה מחשבה כזו בראש. מתחיל סדרת בדיקות, מתחיל לשאול אנשי מקצוע, עובר הרבה זמן עד האבחון הסופי. האבחון הסופי הוא שאני מגיע לרופא שאני שומע פעם ראשונה את השם שלו, שזה נוירולוג. שולח אותי, היא שולחת אותי לסדרת בדיקות, ובמפגש השני שלי איתה, היא מבשרת לי את הבשורה. זה היה בדיוק בערב אחרי שסיימתי לאמן, והיא אומרת לי, יש לך מחלת ניוון שרירים, ALS.
וואו, שנייה אחרי שאתה חוזר מלאמן מישהו בעבודה עם הגוף שלו, היא באה אליך ואומרת לך שכאילו יש בעיה נקודתית בגוף. כאילו יש מחלה, זה מאובחן, יש לזה שם.
מצד אחד אני חיכיתי לשמוע מה קורה, כי אתה בסוג של אי ודאות ושולחים אותך לבדיקות, שולחים אותך ל-MRI, EMG, ואתה אומר לעצמך בגיל 26, מה לי ולבדיקות האלה? לא מקשר, פתאום דוקרים אותי בבדיקת EMG, זה בדיקות שהן לא הכי נעימות, אבל בשביל לקבל את ההבחנה, בשביל להמשיך לשלב הבא, אז אתה אומר, אני אעבור הכל בשביל להבין מה המקור של הכאב.
כן, זה נורא, זה מפחיד, זה נשמע נורא מפחיד.
זה מפחיד, זה החוסר ודאות הזו, התקופה הזו. כן, אבל הרגע הזה שאתה, אתה לא יודע מה יותר מפחיד, הרגע שאתה יבחנו מה קורה, או החוסר ודאות התקופה הזו.
אוקיי, עכשיו כאילו אני רגע אעשה פאוז בזמן, ואני אבקש ממך רגע להסביר גם לאנשים ששומעים אותנו, מה זה ALS בכלל?
אוקיי, אז ALS, מחלת ניוון שרירים מסוג ALS, זו מחלה ניוונית שהיא פוגעת בשרירי הגפיים, ידיים ורגליים, בשרירי הצוואר, בעצם כמעט בכל שרירי הגוף. אם האנשים שחולים במחלה חיים איתה בממוצע 3-5 שנים, זו מחלה שהממוצע גיל שהיא מה שנקרא מתפרצת נקרא לה, הוא סביבות גיל 45-50. זה ככה ב... כן.
ואתה בן 26.
ואני בן 26, ואני בקצה... בקצה, מבחינת הגיל, בקצה התחתון. את זה אני יודע היום, את כל מה שאני עכשיו מספר. בשלב ההוא זה לא עניין אותי.
כן.
עניין אותי כרגע להבין מה קורה פה. אמרת לי, ניוון שרירים ALS, שומע את זה פעם ראשונה.
כן.
בואי נתחיל להבין ולקלוט מה זה.
כן, מה דוקטור גוגל אומר רגע?
מה דוקטור גוגל אומר? עוד דבר שחשוב לי לציין, שהחולים של המחלה הזו הם לאורך זמן, חלקם זה אחרי, יכול להיות שנה או פחות אפילו, הם מגיעים למצב שהם מונשמים.
וואלה.
בלי יכולת תנועה, יכולת תנועה אפסית, זאת אומרת שלא יכולים להזיז אצבע.
אחרי שנה? מהרגע האבחון?
יש כאלה שגם אחרי שנה, כי כמו שיש את הפעמון של שאני בגיל 26 בקצה התחתון, יש גם אנשים יותר מבוגרים. עכשיו, אנחנו לא יודעים להגיד מי יהיה עם המחלה, או מי ישרוד עם המחלה שנה, או מי 5-10, ויש גם כאלה שחולים איתה גם הרבה יותר שנים. יש חולה בארץ שהוא חלה נראה לי בגיל 19, הוא כבר 37 שנה עם המחלה.
וואלה.
כן, אולי קצת יותר מגיל 19, אבל הוא דומה מאוד למקרה שלי.
וכשאתה אומר דומה, רק כאילו, אתם הצופים, השומעים שלנו לא רואים אותך, אבל אתה בחור צעיר, עומד, הולך בלי עזרים, למרות שאמרת שרוב מי שמתאבחן אחרי שנה כבר רואה עם איזשהם תסמינים, אז תספר לנו על המקרה של הבחור הזה, הוא 30 ומשהו שנה, הוא היום עומד על הרגליים, הוא בכיסא גלגלים, כאילו.
אוקיי, אז כשאמרתי שהוא דומה למקרה שלי, התכוונתי לזה שגם הוא, מפרוץ המחלה אצלו, כשהוא הובחן לפני 37 שנים, אז גם אחרי 8 שנים, היום אני מאובחן כבר כמעט 8 שנים, הוא גם עדיין היה על הרגליים. היום הוא רק עם תנועות עיניים, הוא מחובר למכונת הנשמה, הוא חי עם המחלה, כמו שאמרתי, כבר 37 שנים. אי אפשר להסביר בדיוק למה הוא מצליח להמשיך לחיות, אני מאחל לו שנים ארוכות. אבל אף אחד לא יודע להצביע למה הוא כן ומישהו אחר לא.
אוקיי, והדבר האחרון שלפני שאנחנו חוזרים לסיפור שלך, זה מחלה שהיא נפוצה? קורה להרבה אנשים?
זו מחלה שהיא מאוד מאוד נדירה. ברמה שבישראל יש כ-600 חולים, וכל שנה מתווספים 100 חולים חדשים בממוצע בישראל, ולצערנו 100 נפטרים. אז המחלה עומדת לפחות או יותר 600 חולים, זה מה שידוע.
אוקיי, אז אני ככה מחזירה אותך לזמן של, שבו אתה מאובחן. אתה יוצא מהרופא, כבר אתה מתחיל קצת יותר להבין מה, מה קורה. תספר לנו על איזשהו סיטואציה שאתה מאוד זוכר שהייתה לך כחוויה הזאת של הגילוי.
אני יוצא מהרופא ואני לא מבין עדיין. אני נכנס לרכב, אני עושה את הגוגל, ומה שאני רואה זה מה שבעצם סיפרנו לפני כדקה. בעיקר מה שתופס לי את העין זה 3-5 שנים. אני בן 26, ועכשיו אתה עושה חישוב מהיר, תתפלל להגיע לגיל 30.
כן.
עכשיו, המקרה שלי, היום אני בן 34, ואני עדיין מדבר והולך ללא עזרים, ואני מאחל לעצמי עוד שנים ארוכות ככה.
לגמרי.
אבל באמת אי אפשר לדעת, המחלה הזו יכולה למחר להחליט שהקצב הידרדרות שלה יהיה הרבה יותר מהיר. אני לא רוצה לחשוב על זה, אני מנסה להישאר אופטימי ולחשוב חיובי. ואני חושב שזה מה שעוזר לי להמשיך, גם זה עוזר לי להמשיך בחיים ללכת ולדבר איתך עכשיו ולתת לך חיבוק והכל.
אז אם אנחנו חוזרים בעצם לרגע הזה, אתה יוצא מהרופא, אתה לבד, אתה כבר במונית בודק את הדברים.
כן, אני בדרך חוזר הביתה, אני עוד לא מעכל שם, אני לא זוכר מה אני חושב לעצמי, אני זוכר שאני ביום הבא מדבר עם אמא שלי, וזה מתפשט במשפחה, אבל אני חושב שגם הם לא מבינים באותו רגע את גודל האסון. אף אחד לא רוצה לחשוב על דבר כזה, אמא ושהבן שלה חולה במחלה כזו. יש לי באמת סיטואציה שהיא קרתה אולי יומיים אחרי המקרה הזה שאני יוצא מהרופא, או שבוע לאחר מכן. אנחנו נפגשים בבית של סבתא שלי, המשפחה המורחבת, שוב, לא משפחה גדולה, אשכנזים בכל זאת. נפגשים הבית של סבתא שלי, אחי בדיוק התחתן, נולד לו ילד, דוד שלי נולדה להם ילדה. אנחנו נמצאים שם, אני מסתכל על הסיטואציה הזו מהצד, ואני מתחיל פשוט לפקוט. באותו רגע אני יוצא למרפסת, אני לא רוצה שיראו אותי בוכה, אני לא רוצה להרוס את השמחה שקורית עכשיו בתוך הבית, והברז נפתח ואני ממשיך לפקוט, ובשלב מסוים אני אומר לעצמי ואני כבר קולט שהם מסתכלים, הם רואים שמשהו השתנה, פתאום יצאתי ככה בפתאומיות. אני מחליט לצאת מהסיטואציה הזו, שזה אומר מבחינתי לברוח משם.
נוסע הביתה בעצם?
נוסע הביתה, ואחי מגיע להיות איתי, והראש, המחשבות זה שאני ברווק, בן 26, עם גזר דין מוות בעוד 3 או 5 שנים, ולך תתמודד עם זה, לבד.
ואיך אתה אומר את זה לאח שלך? אתה מתפרץ פתאום, או שכאילו זה קשה להוציא?
אני את הסיטואציה הזו לא זוכר, אני בטוח אומר את הדברים שקראתי בגוגל, בטוח שגם הוא קרא. כל המשפחה, לכל אחד קשה לשמוע בשורה כזה, וכל אחד מתמודד עכשיו עם משהו חדש, אני מתמודד עם מחלה. הוא מתמודד שאח שלו חולה סופני.
כן. פוגש כל אחד במקום אחר בתוכו.
כן. אנחנו לא משווים אצל מי הכאב הוא גדול יותר כרגע. זה גם לא רלוונטי.
ואז בעצם מתחילות כמה שנים לא פשוטות.
זה שנים ש... ש... שאני די כאילו עם עצמי, עם עצמי, זאת אומרת, לא יושב ומתבודד בבית, אבל עם עצמי, עם ה... עם ה-ALS הזה, עם הניוון שרירים, שהוא על הגב שלי בלבד. הוא... שלי בלבד ושל עוד מעטים.
יש משהו מאוד בודד, כאילו, בהרגשה כנראה של לדעת מה יש לך, ושאתה לא מצליח להעביר את זה החוצה, נכון? זה גם עוד מטופלים, מתארים במחלות שונות אמנם, אבל את המקום הבודד הזה שאני לבד עם הדבר הזה.
היום אם אני, אם מישהו שומע אותי, אני ממליץ לא להיות לבד, ודווקא ההפך, להתחבר ולספר ולשתף ולהוציא את זה כמה שיותר, כי אם אתה נשאר לבד, במיוחד במחלות כאלה קשות, זה משפיע עליך וזה מדרדר אותך הרבה יותר מהר לתאום.
אז בדיוק מתוך התאום הזאת, בא לי לשאול על קנאביס. מתי אתה פוגש קנאביס לראשונה? קנאביס רפואי.
אני נפגש עם חבר שהוא כן ידע על המחלה. הוא גם היה חבר שהוא היה יותר קרוב אליי, והיה לנו הרבה תחומי עניין משותפים. ונפגשנו הרבה, והוא כן היה אחד מאנשי הסוד שיודעים על המחלה.
אז זה אנחנו רק נתאר שנייה. רוב האנשים סביבך באותו הרגע, גם חברים קרובים, לא יודעים. זאת אומרת, אתה מתמודד עם משהו, ולא כולם יודעים את זה.
הם לא יודעים, ומעטים מהחברים שלי שידעו, אני לא ידעתי איך אני משתף את זה, זה לא מה קורה, אני חולה ככה וככה, זה צריך להיות לזה...
רגישות,
זמן. צריך להיות לזה הרבה דברים, אתה גם לא יודע איך הצד השני יקבל את זה, ואתה... אתה בחוסר ודאות, אני בוחר באותו שלב לא לשתף עם האנשים הכי קרובים להם, שזה גם המתאמנים שלי בעצם. גם להם לקח זמן לספר.
אז אני אחזיר אותך לקנאביס ולחבר, בעצם.
אז אותו חבר ידע על המחלה שלי, והוא אמר לי, אולי תנסה קנאביס. ואני... ספורטאי, כל החיים שלי מתאמן, מתרחק מהדברים האלה, זה לא העולם שלי. והוא שכנע אותי, וזה לא היה בפעם ראשונה, אנחנו חברים שנפגשים הרבה, אז זה היה אחרי כמה פגישות, תנסה, וניסיתי, וזה עשה לי טוב.
אז בוא עכשיו תסביר לנו רגע, לטובת האנשים שלא כל כך מכירים ALS ואת הסימפטומים, במה הקנאביס עוזר לחולי ALS?
קודם כל, אני לא יודע להגיד במה זה עוזר לחולי ALS, אני יודע להגיד מה זה עוזר ליאן חולי ALS.
אז זה בדיוק מה שאני אשמח לשמוע.
יופי. כי היה לי חשוב להגיד את זה, כי כל אחד מקבל את זה אחרת, וכל אחד צריך חומר אחר, וגם בתוך הקנאביס אנחנו יודעים שיש לנו הרבה סוגים, אז מה שמתאים לו, וגם לא כל אחד יכול גם לעשן. חלק משתמשים בשמן, חלק... כל אחד ועם מה שהוא מתמודד. לי זה עשה, אם אני עכשיו דיברתי איתך על השנתיים, שלוש האלה, שאף אחד מהחברים לא ידע, ולא ידעתי איך לספר, והייתי עם עצמי, וזה ישב עליי, וזה היה קוף שיושב, ושהייתי צריך להוריד אותו ממני. אני בטוח שלקנאביס יש גם עזרה בדבר הזה. אני הרגשתי שאני פחות עסוק במחשבות על המחלה, אלא ויותר עסוק בלזרום עם החיים. אני חושב שגם מההתחלה, זה אף פעם לא היה אצלי, אף פעם לא התמסטלתי מקנאביס. מההתחלה זה לא עשה לי עכשיו, אני, כמו ששמעתי תיאורים, אני עכשיו בעולם אחר. אצלי זה לא עבד ככה. אצלי זה הרגיע רעידות שרירים. זה עזר לי להירדם טוב יותר בלילות. והיום אני גם יודע, כשאני הייתי לאחרונה בחול, והייתי כמה ימים בלי קנאביס, אז אני יודע שזה גם מאוד מאוד עוזר לי לאכול.
אוקיי, ובעיקר באותם הרגעים, אנחנו חוזרים לציר הזמן שלנו, אז... ההקלה גם בנפש, בקוף שגם יושב לא רק על הכתף, הוא גם יושב בתוך הנפש. זה קצת עוזר לך, נכון?
זה עוזר לי המון. והרגע הזה שאני החלטתי שאני מוריד את הקוף הזה לגמרי.
ספר לנו על הרגע.
זה היה רגע, אני חושב שזה היה בשנת 2019, כשדויד בלאט, מאמן כדורסל מאוד ידוע, פרסם שהוא חולה בטרשת נפוצה. אני הסתכלתי על זה, הוא מאמן, אני מאוד מתחבר לדמות שלו, מאוד חושב שאנחנו מאוד דומים מבחינת אני מאמין של שנינו, זה רק מהיכרות מהתקשורת והטלוויזיה, ואני מחליט שזה הרגע שלי לחשוף לעולם את המחלה שלי, ופה אני מפסיק לחשוב איך אני מספר לחבר אחד, שתיים או שלוש. אני חושב יותר על עצמי, איך לי זה יהיה יותר קל.
ואיך זה יותר קל?
ואני בחרתי לשתף את זה בפוסט בפייסבוק. אני קיבלתי באותו רגע של השיתוף המון טלפונים ותגובות של אנשים, והפוסט הזה זכה להמון לייקים, להמון שיתופים, גם בקבוצות פייסבוק מוכרות וגם בעמודי רשת מובילים, כמו הצינור לדוגמה, וכאילו הרגשתי כשקיבלתי חיבוק, ובאותו הזמן אני הרי פחדתי מהתגובה של אנשים, וראיתי שהתגובה הייתה טובה. כאילו, להפך, כעסו עליי, איך כאילו אתה לא משתף אותי, אבל לא במקום של עכשיו לכעוס עליך, אלא אני פה בשבילך.
יכולתי ללוות אותך, יכולתי
להיות
איתך.
אני פה בשבילך.
איזה יופי, איזה יופי, כמה מחזק, וואו. וואו.
זה עוד רגע שכמו שאתה מקבל את הבשורה בגיל 26 על המחלה, זה עוד רגע, זה נקודת ציון בדרך.
מאוד חשובה, כאילו זה הרגע ש... פתאום האור נדלק קצת.
עבורי, בדיוק. אם אפשר, אמרת את זה מאוד יפה, האור נדלק. כי הייתי בחושך.
כן.
הייתי בחושך, וברוב הזמן גם לא ידעתי שאני בחושך הזה.
זה מתסכל, זה נורא. זה כאילו נורא קשה, כי זה בתוכך, זה פחד מאיזה משהו שאמור להגיע, שאתה לא יודע מתי הוא אמור להגיע. נורא מפחיד.
את צריכה גם להבין שלפני המחלה אני באדם שרץ 70-80 קילומטר בשבוע.
וואו.
בשבוע ממוצע. עכשיו, בנוסף לעוז הזה שעושה עוד אימוני כוח, ואתה מגלה על המחלה, זה לא רק שגילית על המחלה, זה לקחו לך גם את האהבה הכי גדולה שלך, שהיא הריצה, זה העיסוק שלך. וגם אל מול המתאמנים שזוכרים אותך, אותם המתאמנים שגם איתי היום אגב, שזוכרים אותך, שאתה רץ איתם באימונים, ואתה עושה את הריצות, אתה מעלה לפייסבוק ריצות שלך, ואתה רץ בקצבים מטורפים, פתאום זה נעצר, פתאום אתה מתחיל קצת להשמין, הגוף מקבל צורה אחרת, ואתה עם הסוד הזה, ואתה מקבל כל מיני הערות, לפעמים אתה יודעת, יש אנשים כן. עם יותר טקט, פחות טקט.
כן, כשמישהו אומר לך, השמנת, הוא בכלל לא יודע על מה זה יושב בתוכך.
זאת הנקודה שלי, ואפילו היום כשמישהו אומר לי רזית, וזה קונוטציה חיובית, עבורי זו קונוטציה שלילית.
כן, זה עדיין יושב על משהו.
כי אם היום אני מרזה, אז הגוף יותר מתנוון, ואני... אז אני לא אוהב לשמוע שאומר לי רזית, אבל את רוצה להחמיא לי, את לא מבינה שעבורי זה משהו אחר.
נכון. לא, אני מכירה את זה, את ההערות למצב החיצוני, שבן אדם לא יודע...
זה בתמימות,
ובחיוביות גם.
נכון, זה לא מכוון הרע.
אז אני רוצה דווקא לדבר על עניין של היום, כי בעיניי כאילו, כל הסיפור ששמענו עד עכשיו, הוא בעצם מתנקז למה שקורה היום, שאתה ב-2020 היה מרתון, שאתה עשית עם ישראל, נכון?
העמותה ישראלס.
ישראלס, כן.
אנחנו, כל שנה יש מרוץ שהקים אותו שי ראשוני, זיכרון לברכה, שהוא היה בדומה אליי אפילו עוד יותר משוגע ממני בקטע הטוב, הוא היה איירון מן.
וואו.
איירון מן זה מישהו שגם שוחה, גם רץ וגם רוכב אופניים בתחרות אחת. שזה תחרות של 3.8 קילומטר שחייה. חשוב לי להגיד.
כן.
180 קילומטר אופניים.
וואו.
ו-42.2 קילומטר ריצה לקינוח. תחרות של בערך 10 עד 12 שעות לרצים, לספורטאים הטובים.
וואו.
כן.
וב-2020 בעצם אתה הצטרפת פעם ראשונה למרוץ של העמותה?
נכון, אני אחרי שב-2019 יצאתי מהארון, זה היה עם הגילוי של המחלה בפוסט בפייסבוק, זה היה טבעי מבחינתי להקדיש את זמני, ובמיוחד שזה ריצה, שזה תחום שהוא קרוב לליבי, ולנסות לקדם את זה ככל שניתן, ברמה שפתחתי גיוס תרומות, קמפיין מתוך הדף שעמותה, קמפיין שלי, שגייסנו שם גם הרבה כסף, ואני שלחתי את זה בכל מקום אפשרי, פרסמתי את זה בכל מקום אפשרי, יצאתי לאנשים מכל החורים, עם כל ה... כמה שהצגתי להם, אבל המטרה שלי הייתה כל כך חשובה, וזה לא היה אכפת לי, כאילו, לא ראיתי ימינה שמאלה. כן. הסתכלתי ישר, וזה גם המטרה שלי היום, שכמה שיותר אנשים ידעו מה זו המחלה הזו, ניוון שרירים ALS.
לגמרי, ובאמת, כאילו, היום ברגעים אלו ממש, אנחנו אחרי שאתה חזרת אחרי שבוע מבקו, מגם מרוץ דומה, נכון?
נכון, אני טסתי לבקור, אולי גם זה היה מקום להודות, גם לשגרירות ישראל בבקור, וגם לחבר קרוב שלי דורון פאר, שהוא סגן השגריר, שאת כל הביקור שלי בבקור וכל מה שקרה שם, הדבר המרכזי שנסעתי לשם זה היה להפיץ את ה-ALS בבקור ובעולם, ואני חושב שאנחנו הצלחנו בזה, היה שם המראטון, שעל החולצות שלהם היה רשום את המילה ALS.
איזה יופי.
ואני עליתי שם לבמה לפני הזינוק, ואני סיפרתי מה זו המחלה הזו, ואני הרציתי שם לספורטאים פרלימפיים, באיזשהו, יש להם שם איזשהו מכון מדהים, שהם משקמים אנשים שנפצעו ודברים כאלה.
איזה יופי.
כן, הם נותנים להם, הם גם משקמים אותם, גם נותנים להם מקצוע לחיים. והם יוצאים משם עם מקצוע, זה מדהים. צריך להתיק את זה לישראל, והרציתי בפניהם, וגם שם היה באמת מיוחד ומרגש, ומבחינתי זו השליחות שלי כיום, להפיץ את ה-ALS, אם זה בארץ, אם זה בעולם, אם זה לקדם שיהיו פה את כל המכשור ואת כל המחקר שיש בארצות הברית, זה אחת המטרות ששמתי לעצמי, וכרגע אני מתרכז בזה.
מהמם, וגם כך חשוב לי לספר לצופנו שאתה מאורס, שאתה לא לבד מתמודד עם זה, נכון? שיש לך את ורד המקסימה, שהיא תומכת כל הזמן, והמשפחה המקסימה שלך.
נכון, אני חושב שאחד הדברים שאני היום, 8 שנים אחרי גילוי המחלה, ועדיין על הרגליים, אם אני אחזור לרגע גילוי המחלה שאני רווק, ואני מסתכל על כל הסיטואציה הזאת של זה לא יקרה, ואני לא חשבתי לרגע שזה יקרה, אז היום אני בזוגיות, ויש לי את ורד, שהיא הדבר הכי מושלם שקיים מבחינתי. הבנתי את זה עוד יותר כשהייתי בבקו, ושהחמישה ימים האלה שככה לא היינו ביחד, אין ספק שגם לה יש חלק בזה שאני עדיין על הרגליים, והמשפחה, והכלבות, והתמיכה של החברים, והכל ביחד, אז אני שם את ה-ALS בצד, ומתרכז בכל הביחד הזה.
כל הכבוד לך, אני רוצה להגיד לך, ממש קודם כל תודה שבאת וסיפרת את הסיפור שלך, גם כשזה היה ברגעים מסוימים לא פשוט. אני חושבת שבן אדם ש... מדבר על התמודדות מתוך מקום של קושי, ואז הוא עולה, זה בן אדם מאוד מאוד חזק, ואני כאילו באה לחזק אותך ולהגיד לך כל הכבוד על ההתמודדות, ותודה שאתה חולק את הסיפור הזה איתנו. אז זהו, זה בעצם כל פעם אנחנו נביא סיפור אחר בפרקי הפודקאסט שלנו. אתם מוזמנים להישאר איתנו ולהזין עוד. תודה רבה, יאן.
אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהזמנת אותי, שנתת לי לשתף את הסיפור, ואני מאחל שאנחנו נהפוך את ה-ALS ממחלה חשוכת מרפא ומחלה סופנית למחלה כרונית ועם תקווה גדולה לעתיד. תודה רבה.
אמן. תודה רבה, יאן.